קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את השבוע בימי ראשון עם שיעור של הרב בנימין תבורי, סדרה בנושאי שוטים, שוטים מודרניים, בעלי השוט ונושאי השוט. הרב תבורי.
הרבה מחברים מפורסמים בשמות שלהם. גדול מרבן שמו. יש הרבה מחברים שיותר מוכרים משמות של הספרים, מאשר שמם הפרטי. למשל, כל אחד מכיר את החזון איש, את החפץ חיים, אבל אין כל כך הרבה אנשים שבאמת יכולים לזהות אותם בשמותיהם. הפעם אני רוצה להתייחס לשוטים שאינני יודע אם השמות של השוטים, שמות של הספרים, יהיו מוכרים לרוב הציבור, אבל מסתם המחבר כן מוכר לכולם. השוטים שנעסוק בהם היום, שאלות ותשובות דברי יציב. המחבר הרב יקותיאל יהודה הלברשטם, ידוע יותר בשם הרבי מצאנז, זה שהקים אולה של תורה בקריית צאנז בנתניה. הרב נולד בגליציה בשנת 1904. כרגיל שם הוא התחנך אצל הבנים המקומיים, אצל רבנים חסידיים, ועוד כיהן כרבה של קהילות צאנז לפני השואה. תוך השואה הוא עצמו היה במחנה ריכוז, ואיבד את כל משפחתו, משפחה גדולה מאוד, ואיבד את כולם. אחרי השואה, תקופה מסוימת הוא נשאר באירופה, אחר כך עבר לארצות הברית, וממש הקים מחדש את חסידות צאנז. לאחר שנים, החליט להקים את קריית צאנז בנתניה, קריה חסידית, כמובן, ושם אחד מהמפעלים הגדולים של חייו, להקים את הקהילה הזאת ולהקים את בית חולים לניאדו. הוא היה גם יוזם של רעיונות חדשים כדי להפיץ תורה בציבור, והיה מהיוזמים של המושג של מפעל השס, מפעל שהציב אתגר ודרבון לאברכים להשתלט על בקיאות בשס. מנהיג גדול, מנהיג של חסידות צאנז, יחד עם זה, הריץ המון שאלות ותשובות לכל מיני שואלים. בדור הזה, וגם בכמה דורות קודמים, אני אישית אינני מכיר כל כך הרבה רבנים חסידיים שעסקו בהוראה בענייני שאלות ותשובות, והדפיסו ספרים קלאסיים של שאלות ותשובות. יש רבנים כמו הרבי מחבד, שיש לנו ספרה עצומה ממנו, אבל נדמה לי שכששאלו אותו שאלות הלכתיות, הוא בדרך כלל הפנה את השואל למורה הוראה. גם בחסידיות אחרות, אני לא מכיר כל כך שאלות ותשובות. ויש לראות כדבר מעניין איך שבן אדם שהוא כל כך עסוק בצורכי ציבור, בן אדם שהנהיג קהילה, בנה בית חולים, יש לו יכולת וזמן ורצון לשבת בעולה של תורה, להשיב שאלות הלכתיות. שבעה כרכים יצאו מספרי הרבי מסנז, ספרי דברי יציב. בערך יש בין 150 ל-200 תשובות בכל כרך. ממילא המון המון תשובות הוא עסק בהם. בחלק השביעי אף יש מפתח מאוד כולל שעוזר למחפש לראות את התשובות ואת הנושאים. הספרים האלה כלולים באוצרות של השוטים שכבר הם מוקלדים ואפשר לגשת עליהם במחשב, והרבה פעמים הספרי דברי יציב הם מצוטטים על ידי פוסקים מאוחרים, ספרים שנכתבו בעניינים נושאים בהלכה, מצטטים אותו הרבה. אנחנו נעסוק היום בכמה וכמה שאלות שמופיעות בחלק ראשון של דברי יציב. מה שאני רוצה להתייחס בעיקר, זה לכמה תשובות שמשקפות את דעתו בענייני חסידות, בענייני מנהגים שהוא הנהיג או שהוא קיבל מרבותיו בקהילת סנז, ואחר כך כמה תשובות של דורנו שרואים גישה חסידית של הרבי מצנז. שאלה ראשונה היא בקשר להנחת תפילין בחול המועד. בעצם שאלו אותו שאלה בקשר לילד שנהיה בר מצווה ביום ראשון של פסח. מתי יתחיל להניח תפילין? כל מבין מיד, כל אחד יבין מיד שהשאלה בעצם מתפצלת לשתי תשובות שונות. ילד שנהיה בר מצווה, בכלל מתי הוא מניח תפילין? ושאלה שנייה, האם מניחים תפילין בחול המועד? הרבי כותב שמנהג שלנו, מנהג צנז, שלא מניחים תפילין לפני 13 שנה ויום אחד. דומני שהמנהג הנפוץ ביותר זה שאנשים מחנכים את הילדים שלהם להניח תפילין חודש לפני הבר מצווה. ובצנז לא קיבלו את המנהג הזה, ומנהג שהם בכלל לא להניח תפילין. מה מקור הדברים? הגמרא במסכת סוכה, דף מ"ב, מביאה רשימה ארוכה של מצוות שילדים חייבים בהם בגלל חינוך. למשל, קטן היודע לנענע חייב בלולף. באיזה גיל מדובר? לא כתוב בגמרא. כנראה שזה תלוי באופי של כל ילד וילד. קטן שיודע לנענע חייב בלולף. קטן היודע להתעטף חייב בציצית. אמנם יש מחלוקת רש"י ותוספות, גם רמב"ן ורן, האם מדובר שהילד בעצמו הוא חייב מדרבנן, או שאביו חייב מדרבנן כדי לחנכו. אבל זה לא עיקר דיוננו היום. כתוב שם בגמרא, קטן היודע לשמור תפיליו, אביו לוקח לו תפילין. יש לשים לב להבדל בניסוח ביחס לתפילין לבין מצוות אחרות. ולגבי מצוות אחרות כתוב קטן היודע לנענע חייב בלולף, קטן היודע להתעטף חייב בציצית, וכאן בקשר לתפילין כתוב קטן היודע לשמור תפיליו, אביו לוקח לו תפילין. תוספות כבר בערכים עמד על השינוי בלשון, ויש מקום להגיד שיש רעיון עמוק קשור לנושא הזה. בכל אופן, האיתור אומר שקטן למטה מגיל בר מצווה אינו מניח תפילין נקודה. מה יעשה מהגמרא? קטן יודע לשמור תפילין, אביו לוקח לו תפילין. אז האיתור אמר, בוא נזכור שילד לא נהיה בר מצווה בגיל 13 שנה. ילד נהיה בר מצווה כשמביא סימנים, סימני בגרות, ויש לו שנים. גם סימנים וגם שנים. מה קורה כשיש לו סימנים בלי שנים? זה לא נקרא סימנים אמיתיים. מה זה נקרא כשיש לו שנים בלי סימנים? זה נקרא שהוא עדיין לא חייב במצוות. אז האיתור אומר שגמרא מתייחסת לגיל הזה, לילד שהוא בן 13 שנה, אבל לא הביא סימנים עדיין. אז עכשיו מי דורייתא הוא לא חייב בתפילין, אבל בגיל הזה שהוא בעצם הוא כן בן 13 שנה, אז אם הוא יודע לשמור תפילין, אביו לוקח לו תפילין. כמובן לפי האיתור, זה יותר קל לכל ילד להבין שבגיל הזה הוא יכול להניח תפילין. ואחרת, לפעמים זה יביא לידי בושה, שילד בגיל 13 ושבוע לא יניח תפילין, אנשים ישאלו אותו למה, אז פשוט זה לא נעים כל כך. אבל בכל אופן, אם הוא קטן שיודע לשמור תפילין, אביו לוקח לו תפילין, ובגיל 13 הוא מניח תפילין, למרות שבאמת הוא לא חייב עדיין מדורייתא. ובשולחן ערוך מצטטים את שיטת האיתור. אז החסידות צאנז קיבלה את הרעיון של האיתור. הם קנו את זה. ולא מניחים תפילין עד גיל 13 בכלל. הרבי מנמק עוד נימוק, שילד שלא מניח תפילין עד גיל בר מצווה, אז ברגע שהוא באמת חייב במצוות, אז הוא באמת מרגיש איזה זיקה מיוחדת למצווה, יש לו התרגשות גדולה מאוד ביום הראשון שהוא מניח תפילין. אצלנו באמת ההתרגשות היא ביום שהוא הניח תפילין שהוא לא חייב בה. ואחרי חודש ימים זה עדיין לא שגרה ממש, אבל זה דומה לשגרה, זה כבר חלק מהשגרה שמניח תפילין כל יום, אז ביום שהוא באמת חייב, הוא לא מרגיש את החוויה הדתית המיוחדת הזאת של הנחת תפילין פעם ראשונה. לכן זה סיבה נוספת שהרבי אומר שאצלנו בסנס נוהגים לא להניח תפילין לפני בר מצווה. ויש לו עוד תשובות שדנות בנושא הזה. עכשיו נגיע לשאלה השנייה. מה בקשר להנחת תפילין בחול המועד? אז בדרך כלל, אם הייתי שואל אנשים מה המנהג להניח תפילין, אז אנשים אומרים, יש בזה מנהגים שונים. בחוץ לארץ יש כאלה שנוהגים וכאלה שלא נוהגים. בארץ, אף אחד לא נוהג להניח תפילין בחול המועד. צריכים להבין, קודם כל, האם באמת יש הבדל בין חוץ לארץ ובין ארץ ישראל בקשר לשאלה הזאת. אבל בכל אופן, השאלה כאן היא בקשר לילד שהוא בן 13, להניח תפילין בחול המועד, וכאן להפתעתי, כי מצאתי מנהג חדש שלא הכרתי אותו לפני כן, מנהג של חסידות צאנז. ומה המנהג? שאברכים נשואים מגיל נשואים, מיום שהחתונה, הם אינם מניחים תפילין בחול המועד. אבל רווקים מניחים תפילין בחול המועד. פשרה כזאת אני לא מכיר. אני מכיר דיון שהבריסקאים לא נוהגים להניח תפילין בחול המועד. ופעם שאלו את הרב, למה הוא לא מניח תפילין בחול המועד? עכשיו, יש שתי מסורות בנידון. יש ספר בשם הגדה לבית בריסק, ובסוף יש סיפורים ומעשים שבאים מהמשפחה הבריסקאית. ושם כתוב רעיון שבעצם צריכים להניח תפילין כל יום ויום, כל רגע ורגע. אבל אין חיוב בסיסי להניח תפילין כל יום ויום. החיוב הוא כל הזמן להניח תפילין. ואנחנו מבטלים את המצווה הזאת בגלל שלא מניחים תפילין כל הזמן. הם טוענים שאם כן אין הבדל עקרוני אם דילגתי יום שלם או דילגתי 23 שעות, או בוא נניח מהיום 11 שעות. אני מניח תפילין שעה אחת ביום, ואני מפסיד 11 שעות, אין הבדל אם אני מפסיד גם 12. רעיון כזה נמצא בספר הגדה לבית בריסק. אבל בשיעורים לזכר אבא מרי, הרב סלוויצ'יק נימק נימוק אחר. הוא אמר שאנחנו בבריסק קיבלנו את הרעיון שיום חול המועד הוא יום שיש בו אות, כמו שלא מניחים תפילין בשבת ביום טוב בגלל שהם אותות, ולא מניחים תפילין ביום שיש בו אות, אז לא מניחים תפילין בחול המועד בגלל שיש בו אות. ומה האות? איסור מלאכה. תוספות כבר במנחות דן, האם באמת יש איסור מלאכה בחול המועד, ויש מקום להרחיב את הדיון, אבל לא במסגרת הזאת, אם באמת יש איסור מלאכה בחול המועד. אבל תוספות מנמק שאולי יש עוד אות בחול המועד. הרי יושבים ואוכלים בסוכה, הרי לא אוכלים חמץ, אוכלים מצה, יש מקום לדון אם זה נחשב עוד. אז אומר הרבי מסנז, דבר מעניין. האם אכילת מצווה נחשבת אות? זה קשור לדברים של החזקוני, אנחנו מכירים את זה בשם הגרא, שיש מצווה קיומית לאכול מצה כל שבעה. אבל הוא אומר הרבי, שכדי לקיים מצווה דרשות, מצווה של אכילת מצה בשעה פסח, צריכים כוונה מיוחדת. אז מי שאוכל לשם שמיים, לשם מצווה, אז זה באמת אות. אבל אנשי המון, אנשים הרגילים, שבדרך כלל אוכלים בגלל שהם רוצים לאכול, לסוב הנפשם, אז הוא לא מרגיש את האות, ולכן עליו להניח תפילין. אז אומר הרבי שאנשים שהם צעירים, שעוד לא נשואים, זה בעצם לא תלוי בנשואים, זה תלוי בהרחבת הדעת שיש להם. אבל מי שאוכל, ובדרך כלל אנשים המבוגרים יותר, שהם בעלי דעת רחבה, שייך שהם אוכלים לשם שמיים, אכילת מצווה מצא בכל מועד זה לשם שמיים, אז זה באמת עוד, ולכן הם לא מניחים תפילין. אבל בחורים שבדרך כלל לא הגיעו לרעיון הזה, אז עדיין צריכים להניח תפילין בכל המועד. יוצא מכאן דבר לא כל כך נעים. בן אדם ששואל, יש לו ילד בר מצווה, אם עליו להניח תפילין, אז מה אני צריך להשיב לו? שבעצם הבן שלך חייב להניח תפילין בגלל שאני חושב שהוא לא מתכוון לשם מצווה כשהוא אוכל מצה. הרבי נזהר קצת בעדינות, לא רצה להגיד משפט כזה, לכן הוא אומר, אני אומר לך חס ושלום שאני לא חושד בו, שהוא לא יאכל מצווה לשם מצווה, אבל יש לו פלוג, אמרתי לכל הרווקים, לא לאכול מצה, לא להניח תפילין, סליחה, שאני אמרתי לכל אלה שהם לא נשואים, שהם יניחו תפילין, ואז גם לא אמרתי בלי להוריד אחד מן הכלל, בלי להגיד שהוא כן מכוון, לא מכוון, עשינו הגדרה גורפת, כל מי שנשוי מכוון, זה עוד ולא מניח תפילין. אבל רווקים שלא הגיעו לדעת רחבה כזאת, עליהם להניח תפילין. הוא עוד מוסיף נקודה נוספת, שהרווקים בצנז לא מניחים, לא מתעטפים בתלית. אם לא מתעטפים בתלית, אז בכל המועד הם פשוט אין להם לא תלית ולא תפילין, ולכן עדיף להניח תפילין. אבל נשואים שבין כך ובין כך הולכים בתלית, אז לא כל כך נורא של ילכו בלי תפילין, ולהגיד שבשבילם יש אות בכל המועד. תשובה מעניינת שהרב סובייצ'יק עסק בה גם כן, היא שאלה של נפילת אפיים במקום שאין ספר תורה. הרמ"א אומר שאין נפילת כפיים במקום שאין ספר תורה. הגמרא במסכת מגילה אומרת שלא נפלו על הפה, נפלו ממש בפישוט ידיים ורגליים, נפלו ממש על הרצפה, אז אומרת הגמרא שמשמע שלא עושים את זה בזמן שאין ספר תורה. אבל היום נפילת הפיים היא קצת שונה. אנחנו רק נופלים על היד. אז האם זה גם כן קשור במנהג? לא ליפול תחנון נפילת אפיים בזמן שאין ספר תורה? אז הרבי מביא ויכוח שלם שאפשר להגיד שהיום, אפילו במקום שאין ספר תורה, התחנון שלנו אפשר ליפול גם בלי ספר תורה. ודומני שכך הרב סלוויצ'יק הורה למעשה. בסופו של דבר, אבל בגישה חסידית מובהקת, הרבי מצאנז פוסק שלא ליפול על פניו. למרות שהוא הביא דיון שלם שאולי יש מקום להגיד שבזמן שאין פישוט ידיים ורגליים, אין נפילה לרצפה, אז בעצם אפשר ליפול תחנון גם בלי ספר תורה, אבל הוא אומר, יש בזה ויכוחים שלמים, והחסידות בדרך כלל בנתה על שיטת הגאונים, שבכלל תפילת תחנון נחשבת תפילת רשות. ולכן מבטלים אותה על כל צעד ושעל. אצל המסנגדים תפסו יותר ככיוון הרמב״ם, שתחנון הוא חלק מרכזי מהתפילה. אצל החסידים יותר קבעו שתחנון זה מנהג על פי שיטת הגאונים. והרבי אומר שיש אנשים שמתווכחים, יש מחלוקת, יש רכילות, לשון הרע, בזה ודאי יש רשות, יש איסור תורה. ואנשים מסתבכים בכל מיני איסורים בדבר שהוא רק רשות. לכן הייתי אומר, למרות שאני חושב שמעיקר הדין אפשר ליפול גם בלי ספר תורה, אני אומר לא לעשות חדשות, יעשו כשיטת הרמה, כדי להוציא את עצמך מוויכוחים וממחלוקת. עכשיו נדון בכמה שאלות שהן לא קשורות דווקא לקהילת צאנז, אבל גם מרגישים כאן גישה חסידית. הרבי נשאל אם אפשר להדליק נרות שבת או נרות חנוכה בחשמל. הדבר הזה הוא די נדוש בזמן במאה ה-20. בדרך כלל אנשים פסקו שנר חנוכה אי אפשר להדליק בחשמל, אבל נר שבת שמטרתה היא להשאיר אור בבית, בדרך כלל פסקו שאפשר להדליק נרות שבת בחשמל. בתנאי פנימיה, שמעתי מרבים גדולים שעדיף להדליק בחשמל, בגלל שיש חשש של שריפות, אנשים לא שומרים על הנרות כמו שצריך, והיו אנשים שכך פסקו. אין מה להתפלא שהרבי כותב בצורה פשוטה, שאנשים רבים דנו בזה, ואני פסקתי, אומר הרבי, שבוודאי בני החנוכה לא יוצאים מדי חובה, ואין על מה לדבר. אבל הוא חושב שגם נר שבת לא יוצאים בחשמה. וכבר הוא מצטט את הבית יצחק, הרב שמלקס, ששנים לפני כן כבר התיר להדליק נר שבת על מה שהוא קורא אור אלקטרי, חשמל, אומר שהוא לא מבין את זה, שבעצם הוא רק גורם שהכוח יגיע מהמספק של החשמל. הוא אומר, זה דומה לאחד שמסיר וילון, ועל זה אור נכנס לחדר, הוא לא חושב שזה נקרא הדלקה. הוא אומר, מי שמספק את החשמל, זה גויים או מומרים. התשובה הזאת נכתבה בארץ ישראל, בתשע למד א', והוא כותב שם, מי שמספק את החשמל, זה גויים או מומרים, וזה לא תלוי בו, הם יכולים להוסיף את החשמל, יכולים להפסיק את החשמל. אז נכון שאפילו נניח שברגע שהוא מדליק הוא עושה מעשה, בזה הרבי אינו בטוח בכלל, אבל אפילו נניח שהוא עושה מעשה על ידי הפעלת הכפתור, הוא אומר, זה לא נקרא הדלקת של שבת, רק הפועלים עושים את זה. ולכן הוא אומר שלא יוצאים מדי חובה על נר חשמל, ואומר שגם לא שייך לברך על נר שמדליקים אותו הגויים והמומרים. הוא אומר, הוא לא יוצא ידי חובה, והוא לא יכול לברך על זה, אבל בכל אופן, בשאר הבית, במקום אחד כדאי להדליק על נרות. בשאר הבית, הוא אומר, כנראה ששם העיקר שיהיה אור, ולכן אם יש חשמל בחדרים אחרים, זה באמת יהיה בסדר. לא צריכים נרות בכל הבית, אבל צריכים נרות בחדרים שישתמשו בהם בשבת, אבל בזה אפשר בחשמל. אבל עיקר נרות שבת לא יוצאים על ידי נרות חשמל. חידוש להלכה, נדמה לי שהרבה פוסקים מתווכחים איתו בנושא הזה. שאלה שקשורה מאוד לארץ ישראל, היא שאלה של נשיאת נשק בשבת. גם בשאלה הזאת, דנו רבים, ונדמה לי שהרב עזרביק כתב על זה מאמר בעלון שבות, ויש כמובן בספרות המודרנית תמצאו המון המון תשובות בקשר לנשק בשבת. אבל מעניין לראות איך שהרבי מצאנז, הרב אלברשטם, ניגש לשאלה הזאת, ואיך הוא פוסק. התשובה נכתבה בתפשין לעמיד, מי כיצאנז. והשאלה הייתה מתפצלת לשתיים. אחד שרוצה או צריך ליתר דיוק, לקחת נשק בשבת, שהחוק מחייב כך. אז שתי שאלות, האם זה מוקצה? והאם מותר לטלטל את הנשק גם במקום שאין עירוף? לגבי העניין של מוקצה, קודם כל הרבי מגדיר את הנשק ככלי שמלאכתו לאיסור. הרי הפונקציה של הכלי הוא לראות. זה דבר שיש בו איסור, ולכן אפילו אם זה איסור דרבנן, צריכים לדעת איך אקדח או כלי פועל בכלל, אבל אפילו אם יש בזה איסור דרבנן, הוא אומר זה מוקצה. אבל, בוא נזכור, כלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטל אותו לצורך גופו, לצורך מקומו. אם אתה צריך שיהיה איתך כל הזמן, אז זה ודאי נחשב לכל פחות לצורך גופו. ולכן, זה יהיה מותר לטלטל. וגם הוא מתווכח, בסוף עוד סיבה להתיר את המוקצה, וזה גם דבר שאמרתי, פוסקים מודרניים הרבה עוסקים בשאלה הזאת, אולי נשיאת הנשק אינו נחשב כלי שמלאכתו לאיסור בלבד בכלל, שהרי המטרה של הנשק היא לא לראות. אנשים נושאים נשק לא בגלל שהם רוצים לראות, להפך. הרבה פעמים המפקדים אומרים להם לא לראות בכלל. פעם אמרתי בהלצה, אמרו שמחלקים נשקים, ואומרים לו, אל תראו בהם. המטרה של הנשק היא להרתיע אנשים שלא יבוא. כשיבוא יש בעיה גדולה מאוד, מתי להחליט איך לראות, אתם לא יכולים לראות לבד. אז אמרתי, כל אחד מהאנשים המופקדים על נשקים האלה קיבל סמיכה. אנשים שאלו אותי, מה התכוונתי להגיד, קיבלו סמיכה. יש סמיכה בשם יורה יורה. יש סמיכה גם ידין ידין. אז כאן כתוב, יורה יורה, פירושו שאם הוא יירה, יבין שמיד ידין ידין יתפסו אותו בבית משפט, וידינו אותו על זה שהוא יירה, ואז צריכים לראות ולהצדיק אותו כאילו האם הוא יירה בהתר או לא. אז, אבל בדרך כלל המטרה היא לא לראות. רק להרתיע אנשים שלא יבואו, אולי זה נחשב כלי שמלאכתו להתר בכלל, ואולי זה נחשב כלי שמלאכתו לאיסור והתר. ואם כן, יש תמים ברורים להתיר נשיאת נשק, ואין בזה בעיה של מוקצה. בקשר להוציא את הכלי לרשות הרבים, כאן הרבי דן בשאלה אחרת. יש מקום לדון האם הנשק נחשב תכשיט, לבן אדם שמטלטל אותו, או נחשב מסע שהוא סוחב. אז הוא אומר, הוא מביא את האורך השולחן, ואומר שלבעל מלחמה זה נחשב חלק מבגדיו. מי שהוא חייל, אז זה נחשב חלק בגדיו. עם דיון שלם, אומר הרבי, יכול להיות שכל אחד נחשב בעל מלחמה. יש, זה לא שונה מבעל מלחמה, שהרי החוק, המשמעת, מחייבת שיהיה נשקעים בכל מקום. אז הוא אומר, אם כן, אולי אפשר להגדיר כל אחד היום שמחויב לשא נשק. אני לא מדבר בן אדם שסתם מתחשק לו, אבל בן אדם שהוא מוצמד לנשק, או בן אדם שאומרים לו שהוא צריך לקחת נשק, אז הוא נחשב, לאותו הדבר, הוא נחשב בעל מלחמה, ולכן מותר לו אפילו לצאת מעירוב עם הנשק הזה. הוא מציין עוד שתי סיבות שיש מקום למצוא היתר. אחד, שאנחנו היום סומכים על השיטה שכמעט אין רשות הרבים בעולם היום. כל מי שבערים גדולות סומך על עירוב, חושב שאין רשות הרבים מדורייתא, שהתנאים הנדרשים לרשות הרבים מדורייתא כמעט לא קיימת בעולם היום. ממילא זה עוד סניף להקל, שסך הכל יש איסור דרבנן של כמה ליטל תלתל, ולכן בשעת הצורך יש מקום להתיר נשיאת נשק. הוא גם מביא דעה שכמעט נראית רחוקה מאוד, שיש שיטה מפורסמת של המעריק, שכל מי שעושה מלאכה, לא בגלל שהוא רוצה לעשות מלאכה, אלא בגלל שאחרים לוחצים עליו לעשות את המלאכה הזאת, זה נחשב מלאכה שאינה צריכה לגופה. אמנם יש בזה עריכות גדולה אם אפשר לסמוך על המעריק להקל, אבל לכל פחות להשתמש בזה כסניף, אז הוא ציטט את המעריק. אמנם בסוף הרבי קצת מסתייג, למרות שלמעשה הוא אומר שהנשק אינו מוקצה, וגם מותר לטלטל אותו מחוץ לעירוב במקום שהיום מוגדר ככרמלית, בכל אופן הוא שמע שרבנים בארץ ישראל עשו את זה. ויש מקום באמת לעמוד בכל התארים שהוא אמר, שהרי רבנים גדולים עשו דבר זה. אבל מעניין שהגישה שלו היא דווקא כן להתיר נשיאת נשק בשבת, גם במקום שאין עירוב.